קהלת פרק ג' פסוק ו', עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך. אנחנו כרגלנו מתייחסים לחצי הראשון של הפסוק, מעמיקים בו, ואחר כך החצי השני כבר, החצי הראשון זה העלייה, החצי השני זה כבר בירידה, זה הולך יותר מהר. אז עת לבקש ועת לאבד. תורת החסידות מתייחסת לעת לבקש ונותנת את הקוד מהו העת לבקש. ישנו פסוק בספר דברים, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. עת לבקש זהו ביקשתם משם, אומר הרבי הצמח צדק, זה הקוד. עת לבקש וביקשתם משם. משם, מאיפה? כתוב בקבלה שכל פעם שכתוב הלשון שם, שם זה לשון מרחק, שם. שם זה הולך על הקליפות והסתרה אחרה. אני הולך להגיד בשיעור הזה סודות שלא שמענו מימינו. שם זה הולך על הסיטרא אחרא. מה הפירוש על הסיטרא אחרא? שאנחנו, הקדושה, צריכים ללכת לשם ולבקש משם את השם אלוקיך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת את השם, ואיך נדע את השם? על ידי שנחפש אותו עם טקטיקות שקיבלנו שם, בקליפות. זה מה שכתוב, זה העניין, עכשיו אנחנו צריכים להבין אותו. אומר הרבי הצמח צדק באור התורה דברים חלק ג', שמה שכתוב כאן את לבקש פירושו לפסוק בספר דברים וביקשתם משם. אני מקבל את הדברים שלו כאקסיומה ומתקדם הלאה. אחרי שהבנו שאת לבקש זה וביקשתם משם, בא הרבי הקודם ומסביר לי משם על הפסוק הזה. משם זה הפירוש הוא ממקום הקליפות. מה הפירוש ממקום הקליפות? מאויבי תחכמני, אני צריך להתבונן בקליפות ולשאוב משם דברים לעבודת השם. כללים לעבודת השם. וזה נשמע כל כך לא טוב. התורה היא, איך אומרים, הדפטראות והפנקסאות של העולם. היא היסוד של העולם, התורה הקדושה. איך קרה מצב כזה, שכדי שאני אדע איך לעבוד את השם, איך להתנהג כמו יהודי, אני צריך לבקש את זה, ולשלוף את זה, ולהעמיק בזה, איך שהקליפות מסתכלות על זה? שאלה קשה, שאלה יסודית, וכדי לפתור את השאלה הזאת, אנחנו הולכים ללמוד היום, על אור ישר ואור חוזר. אור ישר ואור חוזר. אז קודם כל, אור ישר ואור חוזר, זה קודם כל משהו גשמי. אור התורה, דברים חלק ג', עמוד א', תף עין ד'. הרבי, בשנת תף שין חפתת, נפגש עם האלוף אריק שרון. ואחרי הפגישה הוא גם כתב לו מכתב המשך לפגישה. ובמכתב הוא כותב לו שכשאנחנו מסתכלים על האויבים שלנו ואנחנו יודעים מה הם לא רוצים לתת לנו או מה הם לא מסכימים איתנו, אנחנו סוף סוף יודעים על מה אנחנו צריכים לעמוד חזק. וזה פירוש הפסוק מאויבי תחכמני, שכשאני רואה על מה מתעקש השונא שלי, אני יודע מה אני צריך לעמוד חזק. וזה לגמרי מובן. זה אני הבנתי מצוין. את מה שאמר הרבי בהקשר שהוא אמר את זה, הוא הביא גם את הפסוק, מאויבי תחכמני. את זה אני מבין טוב. אבל אני חשבתי שיש גבול למה שאני אמור לשמוע וללמוד מהאויב שלי. האויב שלי ילמד אותי ממה אני צריך להיזהר ממנו. זה אני מבין. קובל עליי. אבל שהאויב שלי ילמד אותי איך לעבוד את האלוקים שלי? זה משהו, משהו, משהו פלאי. מהו אור ישר, מהו אור חוזר? גשמי קודם. אור ישר זה אור של מנורה שמאירה עליי, ואני רואה באמצעות המנורה הזאת. איך עובד אור? איך זה עובד שאני רואה? דעו שהאור בעצם מתפשט כמו כל דבר שמתפשט. מתפשט. ויש מקומות בחלל, מקומות אינסופיים, שחושך שם, לא בגלל שאין שם את אור השמש, יש את אור השמש, אבל הוא פשוט חומק, הוא חמקמק, הוא הולך, הוא בורח. מה המיוחד באור שלנו? למה הוא נשאר? למה אנחנו רואים משהו? כי המנורה מהירה והיא נתקעת בקירות, בעצמים שיש מסביב, והאור הזה חוזר אליי ולכן אני רואה. זה הכל נקרא אור ישר. אור ישר. מה זה אור ישר? הוא נתקע בקיר, והוא לא ניסה לחדור פנימה, הוא נעצר ברגע שהוא נתקע, והתפשט בכל הקוסמוס שנמצא לפניי. מהו אור חוזר? אור חוזר גשמי זה קרני רנטגן. איך עובד מכשיר רנטגן? אני מדבר בפשט איך הוא עובד. אני לא הייתי טכנאי רנטגן אף פעם. הוא עובד ככה. יש מנורה, גם שם יש מנורה. אבל המנורה הזאת היא מוקפת במראות. כל מראה מחזירה חזרה את האור למקור, ושוב יש מראה שמכה אותו חזרה. המיוחד הוא, תוכלו לשים לב לזה, אני לוקח ראי, ואני מנסה לסנבר מישהו, זאת אומרת, אני קולט את קרני השמש ומכוון את זה לעיניים של מישהו, הוא לא נותן לו מנוח. למה? השמש הרי נמצאת מעלינו. למה האדם הזה מופרע דווקא כאשר אני עושה לו את קרני השמש עם הראי? מה שהראי עושה זה שהוא לוקח ומרכז, את הקרניים של השמש לכיוון מסוים. הריכוז של כמה מראות על האור הזה גורם שהוא יהפוך להיות עוצמתי יותר. זאת אומרת, אני לא יודע איך להסביר איך זה עובד, אני רק אומר מה קורה. לוקח את האור, זורק אותו לכאן, זורק אותו לכאן, ושוב הוא חוזר ושוב זורק אותו, ואז מה קורה? שכאשר ירצו לצלם משהו, האור לא ייתקע בקיר, ייכנס פנימה, ברמה מסוימת. ואז הוא ייתן לי תמונה ממה שמתרחש בפנים. זאת אומרת, למה הרנטגן מצלם עצמות? הוא עוצמתי, לצלם את הפרצוף שלי הוא לא יכול, את הפנים החיצוניות הוא לא יכול. הראי לוקח את האור, מרכז אותו, לא נותן לו להתפשט לאן שהוא רוצה, אלא הוא מחזיר אותו לנקודה אחת, ואז בא ראי שריכז את כל האורות שהתפשטו, כאילו, ולא הצליחו להתפשט כי הראי החזיר אותם למקורם, ומזניק אותם לנקודה אחת, שזה האובייקט שעומד תחת המכשיר הזה, המצלמה הזאת. ואז בעוצמה הזאת הוא חודר פנימה. משהו ממנו חודר פנימה ואני לוקח תמונה. מעצם, אני מקבל פתאום משהו שעין לא יכולה לראות, משהו עמוק יותר. זה הפשט אור חוזר. זה אור שהחזרתי אותו במחזיר אור, זה מה שאתה אמרת, החזרתי אותו בראי אחורנית, ובגלל שהחזרתי אותו באחורנית, אני ריכזתי אותו, ולא נתתי לו את ההתפשטות המרחבית, ואז הוא נכנס, ואז הוא מסוגל לחדור פנימה, ולהוציא דברים עמוקים, זאת אומרת, להוציא תמונות עמוקות, שמצלמה רגילה, לא, קודק רגילה, לא מצליחה לתת אותה. האור הישר והאור החוזר בקבלה משתמשים איתם כמושג. דיברתי על האור הישר והאור החוזר בגשמיים. הם הפכו להיות מושגים בקבלה. האור הישר זה כשההשפעה היא השפעה סדירה. אבא נותן לבן שלו, בני, אתה נוסע הביתה לפנימיה, כך שיהיה לך 200 שקל לבזבוז. כך שיהיה לך. זה אור ישר. אור חוזר זה השפעה לא ישירה. זה השפעה לא סדירה, לא קבועה, לא רגילה. זה השפעה שניתנת לבחינות כאלו, שכאילו לא הייתי רוצה לתת להם את ההשפעה, אבל אני נאלץ. ואני אסביר מה אני מתכוון. אלוקים ברא, לפי, אנחנו מדברים כעת, לפי היהדות, איך שהיהדות רואה את העולם. אלוקים ברא עולם, וברא בו את העם היהודי, והיהודים אומרים שהם העם הנבחר, וזה האמת. בשביל מה הוא ברא את כל האלה שמסביב? אז הוא ברא אותם כדי לעשות בחירה חופשית בעולם. הם חיים כמונו, הכל אותו דבר, אבל הם לא המטרה, לפי התורה, הם בשביל משהו אחר. עכשיו אני מבקש ממכם שתגידו לי מי לפי מה שאמרתי אור ישר ומי הוא אור חוזר. היהודי הוא אור ישר, והגוי שהוא כאילו, אני לא צריך אותך, אבל אני בראתי אותך בשביל, כאילו, יש את האור הישר, ואתה כאילו מיישר את הגב עליו. יש יהודי, ואני רוצה שיהיה עוד, אני צריך שיהיה בחירה חופשית, אז אני יוצר גם כן גויים. אז בעצם הגוי הוא אור חוזר. מה שאני אומר עכשיו זה תורה של המגיד ממזריט ומגיד דבריו ליעקב. שלא יהיה לכם שום ספק שאני... הוא אומר את זה אמנם בחצי שורה, נכון. אבל הוא אומר את זה. האור הישר זה היהודי, האור החוזר זה הגוי. מה זה יצר בעולם? זה יצר בעולם שהאור של הקליפה, מוריי ורבותיי, יש לו עוצמות של רנטגן. של רנטגן. כאילו, שמצליחים לחדור לעומקים הרבה יותר חזקים מאשר האור הישר. שים לב, גם במנורה כזאת, הקירות גם כן תקעו את האור. זה כמו כדור שזרקתי אותו, נתקע בקיר וחזר אליי. בגלל זה זה אור חוזר? לא. זה עדיין אור ישר. אור חוזר זה אור שנוצר ממחזיר אור. זה אור ממוקד. זה אור עם עוצמות אחרות. והגוי, כיוון שהוא כאילו דבר לא המהות של הבריאה, אלא נוצר בגלל שהוא האור החוזר. ואילו היהודי הוא הכוונה הראשונית. הוא הכוונה הראשונית, הוא האור הישר. אז הפסדנו. אור חוזר הרבה יותר חזק מאור ישר. שים לב. אנחנו מדברים כעת לא על כוחו של הגוי, כמו שהוא מלובש בגוף, אלא על יסוד הנשמה שלו, יסוד המושג הזה גוי, כמו שהוא נוצר באין סוף, מאיזה בחינה רוחנית הוא נוצר? שורש שלו. מאיזה בחינה הוא נוצר? משורש של אור חוזר. העוצמה שלו חזקה יותר. זה לא אומר שאני נתתי לו בחירה חופשית, כי אחרי הכל, אתה תמיד, אני אתן לך משל, שהמשל הזה יהיה מאוד מאוד ריאלי. יש לי את האנשים שהזמנתי לאכול על השולחן שלי, ואני נותן להם מנות, כל אחד עם המנה שלו. יש כאלה שמקבלים ממה שנופל מתחת לשולחן. יחסית, מה שנופל תחת לשולחן, זה יותר הרבה ממה שכל אחד באופן טבעי אכל. נופל, שרון אלה שיושבים ליד השולחן. אז ביחסיות הוא מקבל, יש לו הרבה שניצלים הוא מקבל. הרבה חתיכות נפלו, שברי חתיכות נפלו. כל אחד קיבל כזו חתיכת אוף, שליש ממנה נפל למטה, אז בגדול, הכלב שיבוא לקחת משם, הוא יקבל הרבה אוף. אז, אבל מה אומר? מה התכלית שבשבילה עשיתי את המסיבה? בשביל אלה שישבו מעל השולחן או בשביל אלה שיבואו מתחת לשולחן? במי אני נותן בחירה לאלה שישבו לעל השולחן? אבל האור שהם מקבלים זה אור בכאלה צנצנות, צלחות כאלה חרסין היפות, קטנות, ולמטה על הדשא מתחת לשולחן יש שם יותר אוכל. זאת אומרת שאנחנו מדברים על האור, יכול להיות שיש שם יותר אור, אבל בחירה אני נותן לאהובים שלי, זה, לא, זה שני מישורים שונים לחלוטין. אין לזה קשר אחד לשני. אז האור החוזר נמצא אצל הגויים. אני רוצה לתת לזה המחשה. המחשה, יש מה שנקרא, יש קבוצות גדולות ויש קבוצות של מיעוטים. מי מנצח? למדתם פעם היסטוריה? מי מנצח? הקבוצות הגדולות או המיעוטים? המיעוטים, המיעוטים, מיעוטים, מיעוטים, מיעוטים. הגדולות, כל אחד סומך על השני, וכל אחד ככה, אנחנו כבר גדולים, אנחנו כבר, איך אומרים, זה. הקטן, הוא משקיע, הוא מרגיש שהוא צריך להוציא תמיד, שהוא צריך להשתדל. גם אם אתם לא מסכימים עם המשל שנתתי, הנמשל הוא בטח ככה. היהודי, וזה עיקר הבעיה שלו, הוא בן מלך. אבא אצלי בכיס. אני הבן שלו, אותי הוא אוהב. אז הוא מרגיש שהוא צריך פחות להשקיע. הגוי, הנשמה שלו מרגישה שאין לי שום זכות קיום פה, אם אני לא מראה שאני עושה פה משהו, אז הוא עושה יותר. זה הבחינת האור חוזר שלו כמו שהיא מתלבשת כאן. לכן הרבה פעמים אתה רואה אנשים, דווקא יהודים, עושים את כל השטויות בעולם, אז אתה אומר, תאמין לי, גוי היה יותר טוב ממנו. כל השטויות האפשריות, כמו שכתוב בחזל, כשהם עולים, הם עולים עד הכוכבים, כשהם יורדים, הם יורדים עד אפר. כל השטויות האפשריות הם עושים. למה? מפני שהוא אור ישר, אז הוא כמו בן תפנוקים מבחינה נשמתית, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך להשקיע. ואילו זה, מבחינה רוחנית, מרגיש שהוא צריך יותר להצדיק את הקיום שלו כאן. זה האור החוזר. זה עד עכשיו יסוד. עכשיו, היסוד הזה יכול לתת לנו הבנה, תפתח, להבין למה, קצת ככה פתחתי בשאלה. שאלתי איך זה קורה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. מה היה? הוא ביקשתם משם את השם אלוקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתלמדו מהקליפות ותיקחו מהם עוצמות איך. איך לבקש את הקדוש ברוך הוא? איך לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא? אז שאלנו, זה פרצוף? אנחנו צריכים ללמוד מהם? עכשיו זה קצת יותר מתיישב. כן, אנחנו צריכים ללמוד מהם. משום שהם מרגישים, כמו שאומרים, שהחיים שלהם זה על גופתם. הם חייבים להשקיע כל הזמן. אז ילדיי היקרים, בניי המפונקים, תלמדו מהם. יש משהו שאתם יכולים לספוג מהרוחניות שלהם. והרבי במכתבים שלו מביא פסוק, קרבו, פסוק בתהילים, קרבו רודפי זימה מתורתך רחקו. קרבו רודפי זימה, הוא מפרש ככה, זה לא מתאים, זה לא כל כך מצוי בחסידות חב"ד שיפרשו פסוקים בסגנון כזה, אבל הוא מביא את זה מספרים קדמונים והוא מסביר שזה פירוש על דרך המוסר, והוא אוהב את זה, הוא משתמש בפירוש הזה. זה מופיע באגרות קודש שלו בחלק ג' בשיחה בשנת תשמ"ז. קרבו רודפי זימה. רודפי זימה זה אנשים זולים, אנשים חטאים. הם קרבו. הם קרובים כאילו. ואלה ששייכים לתורתך, לקדושה, רחקו. ככה הוא מפרש. ועוד פעם, אתה תופס את הראש שלך ואתה שואל, אני שמעתי טוב? זה אמר הרב מלובביץ'. מה זאת אומרת? ככה אתה מדבר עלינו? אז הוא אומר, כן. האנשים הללו שהם בשחיתות, והם מרגישים שאין להם שום חיים ושום קיום, הם מתחברים יותר אחד לשני, מאגדים אחד את השני, ומשתדלים איך אומרים, נעשה דברים ביחד, כי כולם נגדנו. הם מרגישים שהאור הרוחני האמיתי של העולם נגדם. אז בשביל זה הם צריכים להתאחד. למדתם ספר בראשית. דור ההפלגה, שמעתם? בנו את המגדל. הם היו באחדות עצומה. יש פסוק, חיבור עצבים לאפרים, לרע לו. לרע. החיבור, דורו של אחאב, היו רשעים והיו נוצחים, היו מנצחים במלחמות. בגלל האחדות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול עליהם, מכיוון שהם מאוחדים, אבל בדוד, אנשי דוד, לאו דווקא היו מנצחים, כי היו באל דיל תורים. מה זה כל זה? הרבי מזהיר, מה זה כל המשמעות הזאת? שהגדר הזה של הגוי, הגדר הזה של אלה שהם רחוקים, שאין להם חיות אמיתית, הם מאוד 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 מאוחדים, כי הם נרדפים. הם נרדפים רוחנית. כיוון שהם נרדפים רוחנית, הם מרגישים שהם צריכים להשקיע, וואי וואי להשקיע. אז הם מאוחדים, הם מרכזים את כל הכוחות שלהם ביתר סן. אבל אלה ששייכים לתורתך, אלה הדתיים, אלה הזה, אלה היהודים, הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם לא צריכים להתאחד, הם יכולים לסנוע אחד את השני, הם יכולים לחיות בפירוד, כי הם מרגישים שהאבא נמצא אצלהם בכיס הקטן. וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד מהם. את האחדות הזאת, ממי אנחנו נלמד? רק מהם. רק מהנרדף הזה אנחנו יכולים ללמוד. כי לנו אין את זה, כי אנחנו ילדי שמנת. אנחנו לא נרדפים, אנחנו חייבים ללמוד את זה רק מהם. וזה מה ששלמה המלך התכוון על פי הצמח צדק, שהוא אמר, את לבקש. דעו לכם, יהודים יקרים, יש זמן שאתם צריכים לבקש משם. לכו תלמדו מהם איך מאוחדים לאיזשהו דבר רע. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אלה שעובדים בשביל השקר, עובדים בשבילו באמת. עם המון אחדות, עם המון אמביציה. ואלה שעובדים בשביל האמת, לא עובדים בשבילה כל כך באמת. למה? מכיוון שיש להם את האמת, אז הם מרגישים נינוחים. אלה שלשקר הם רגליים, אז מרגישים יבשים, מרגישים ריקים. כיוון שאתה מרגיש ריק ויבש, אז אתה, יש לך פתאום כמיה יוצאת דופן לרצון להתקרב. וזה אין לנו. אנחנו לא נמצאים בארץ צייה ועייף בלי מים. אנחנו ליד המעיין, ליד הקדוש ברוך הוא, באר מים חיים. אז בגלל זה אנחנו לא מעריכים את האחדות כמו שצריך. ואני רוצה לומר לכם שזה סוד הגלות. למה הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל וזרק אותם לגלות? רק בגלל דבר אחד. אני אוהב אתכם. אתם הבנים היקרים שלי. ואתם הבנים הנבחרים. אתם העם הנבחר. אבל תעשו לי טובה, האור הישר הזה שבו אתם חיים יצר אצלכם את ה את ה את ה את, ה, את הזלזול באחדות. נשלח אתכם לגלות, אתם תתאחדו. הגלות תאחד אתכם. גלות זה לשון גילוי, זה הסוד של השנאת חינם. השנאת חינם מה היא? לפי הפירוש הזה, זה פירוש חדש. שנאת חינם מה היא? אנחנו שונאים בגלל שיש לנו. שנאת חינם. אין על מה. בגלל שיש לנו, ואנחנו לא מרגישים נרדפים, אז אנחנו שונאים. מתי בן אדם מתאחד עם השני? כשצר לו. כשהכל טוב לך, אתה לא מתאחד. אז שנאה, חינם. היא באה על חינם. היא באה בגלל שיש לך הכל, ואתה בכל זאת שונא. למה? זה אחד תלוי בשני, זה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו, והוא לא מוכן שאנחנו נמשיך ככה. זה הבעיה של האור הישר. הוא לא מוכן שנמשיך ככה, אז לכן הוא שולח את העם הזה לגלות, לכן יש לו סבל. וכאן אנחנו מגיעים למה ששלמה בחוכמתו רצה להעביר לנו. במילים הראשונות, שתי המילים הללו, שלמה רצה להגיד לי, חבר'ה, תתאפסו. למה אתם צריכים לסבול כדי להתאחד? אולי תבינו שמה שרוצים ממכם זה להתאחד. תתאחדו בלי לסבול. תתאחדו בלי לסבול. את לבקש. לכו לגויים, תלמדו מהם שצריכים להיות מאוחדים. ואז כשאתם תהיו מאוחדים בדעות שלכם, לא תצטרכו לסבול. זהו, זה המסר של השתי מילים הראשונות. את לבקש. לך לאויב שלך ותלמד ממנו איך להיות בן אדם לפעמים. אין ברירה אחרת. זה. אין מה לעשות. זה המילים הראשונות. עכשיו אנחנו מתקדמים ועת לאבד. יש עת לבקש ויש עת לאבד. גם כאן אני משתמש בטרמינולוגיה שנתן לנו, העניק לנו הצמח צדק. כשהוא לוקח את המילים, צמד המילים, את לאבד, הוא אומר, את לאבד פירושו, ועבדתם מהרה. הוא מקשר את העת לאבד, איזה עיבוד. לאבד זה מה שהתכוונה התורה כשהיא אמרה, ועבדתם מהרה. זה הצמח צדק, באותו מקור שציינתי קודם. מה זה נקרא, ועבדתם מהרה? אז יש פירוש חסידי, שהזכרתי אותו פעם פה בשיעור, נזכיר אותו עוד פעם. ועבדתם מהרה, ביירה אדמור הזקן, שצריך לאבד את המהירות. ועבדתם מהירה, תאבדו את המהירות. לפי זה, מה שכתוב בפסוק, עת לאבד, הגיע הזמן, יש זמן, יש עת, לאבד מהירות. להפסיק, איך אומרים? יש בנסיעה ברכב, העת. להפסיק לנסוע מהר. מה אומר? אני הולך להגיד על פי הקבלה, זה דבר עמוק, אולי אפילו עמוק מאוד. אני מקווה ש... אני בטוח אפילו שאתם תבינו אותי, בעזרת השם. העניין של ה... של העת, של עבדתם מהרה, לא בא על, על רקע פשוט. זה היה סיפור שבא לאדמור הזקן, אחד מהתלמידים הגאונים שלו, שהשם חנן אותו בראש טוב, בהבנה טובה ועמוקה. הוא היה לומד במהירות בזק וקולט מהר. האדמור, הוא נכנס ליחידות. האדמור הזקן אמר לו, אתה לא חסר לך כלום, אתה בסדר גמור, רק אתה לומד במהירות. וכתוב בתורה, ועבדתם מהרה, צריך לאבד את המהירות, תפסיק ללמוד מהר. ואת חטאי אני מזכיר היום, כשקראתי את הסיפור הזה, כשהייתי נער צעיר, זה עורר בי שאלות. אסור לערער אחרי רבו, אבל זה עורר בי שאלה של חוסר הבנה. אתה מספר לי שיש פה בן אדם שלומד, לומד בעומק מהר. אתה לא סיפרת לי שהאדמור אמר לו ש... שאם הוא ילמד לאט הוא יבין יותר טוב. הוא לא יבין יותר טוב, הוא מבין כבר בהתחלה טוב. זה לא יוסיף לו בהבנה. זה מין עניין כזה לכשעצמו, ועבדתם מהרה, לאבד את המהירות. מה המסר שאתה רוצה להגיד כאן? אני הרבה שנים הלכתי בחוסר ברירות של הסיפור הזה, הסיפור הזה שהוא קבלה מהרבי הקודם, לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד כאן. ואני כאילו, כשאני קראתי את הסיפור, אני הזדעיתי, משום מה, אולי בגלל האגו שלי, הזדעיתי עם האדם הזה שלומד מהר ומבין, וכאילו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלו? כאילו, מה לא טוב? אז הכל טוב, אז תגיד לו, כל הכבוד, בראבו, תמשיך הלאה, מה... כן, אז למה אתה עוצר את הרכב? למה אתה שם לו ברקסים בגלגלים? מה לא בסדר? זה לא יסתדר לי, כי... איך אומרים, אותנו לימדו שמצוינות זה הכי חשוב, כן, כאילו ככה אנחנו חיים בדור הזה. אז נראה מה מסבירה הקבלה לעניין הזה. לכדי להבין את זה אני רוצה לספר סיפור. הסיפור מהחיים, כן. אדם אחד נסע מהצפון למרכז לחתונה של משפחה, נסע לבד. משפחתו נשארה בבית. זה היה לפני עידן הפלאפונים, והוא באמצע הדרך, ככה האוטו מתחיל לזגזג לו, 11:30 בלילה, 11:45, מזגזג לו האוטו ופוצץ לו הגלגל. ככה, טק, 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 גורר את הרכב ככה לפינה, עם הגלגולים האחרונים, ופותח, מסתכל בחורה, בבגאז' עם ה... להחליף גלגל. הוא רואה, הג'ק לא נמצא. אז מה עושים? כנראה הבן שלו לקח את הג'ק. הוא לא יודע את מי להאשים אפילו. אין לו ג'ק עכשיו. זהו, אין. עכשיו הוא עושה חשבון כזה. אני לא יכול להישאר פה, כי אשתי תדאג לי בבית. אני חייב לחזור הערב הביתה. פלאפון להודיע לה שנתקעתי ואני מאחר. אין. ג'ק, אין. אני צריך לעשות משהו. אז אני חייב ללכת ליישוב הסמוך, 2 קילומטר הליכה, לנסות להביא ג'ק. 11:45, 2 קילומטר הליכה. אז יש לו, זה עד שאתה נכנס ועד שאתה מגיע, 12:15, הוא נכנס פנימה. עכשיו הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לחשוב, אני מגיע לשם, מה אתה טמבל? תסתכל על השעון. האנשים ישנים עכשיו. אני עכשיו הולך לבקש מהם ג'ק. הם ירימו אותי. אתם יודעים מה? אני, מישהי, אני אסביר לו וזה, אני אתן לו 100 שקל ככה על זה שהערתי אותו באמצע הלילה וזה. בסדר. ממשיך הלאה ללכת. הלאה. אז בשביל 100 שקל אני אעיר בן אדם. ואיזה פרצוף, מי צריך? 100 שקל זה לא כסף היום. אתה יודע, 200 שקל אני אתן. מי שפותר לי את הדלת, 200 שקל אני נותן. ממשיך הלאה ללכת. 200? אתה יודע מה, בשביל שיהיה לי לב רגוע, בשביל העניין, 300. 300 שקל אני נותן, מי שפותח לי את הדלת. בקיצור, תוך כדי שהוא מתקדם, הוא הגיע ל-500. עכשיו הוא כבר הגיע ליישוב, והוא מתקרב לבית הראשון, והוא רואה את הבית, בית וילה כזאת, וחשוך, אנשים יושנים. הוא חושב לעצמו, 500 שקל זה הרבה כסף. כמה ג'קים הייתי קונה ב-500 שקל? ופה אני רק לוקח בהשאלה, ואני צריך לשלם 500 שקל? הכל בגלל הגסות של הבני אדם. בן אדם נמצא באיזשהו, מה שאומרים, הוא נמצא בבעיה. לא יכולים לעזור לו, ככה הוא חושב. חייבים, ככה, החברה הלצה אותנו לחשוב בצורה הזאת. 100 שקל, זה לא ילך, 200 שקל, 300. איפה הערכים? בן אדם נתקע. תעשה טובה בשביל הטובה. למה אי אפשר? למה אי אפשר? הוא ככה כעוס, דופק על הדלת. דופק ככה בצפיקות, צפיקות של עצבני. הוא קם עם הפיג'אמה, הוא מבין שמישהו זקוק לעזרה. פותח לו את הדלת. אומר לו, מה אפשר לעזור? לעזור, מה לעזור? זה בכסף מלא, מה לעזור? אומר לו, סליחה אדוני, איזה כסף? אתה צריך עזרה במשהו? אל תגיד עזרה, זה הפרצוף שלכם, ככה אתם נראים, כל החברה נראית ככה, מה אתה מדבר? אני רוצה ל... אתה השתבשה לך דעתך, מה אתה רוצה? בקיצור, הבן אדם הזה... כל כולו בפקעת, שכמו שאומרים, מה שנקרא בסרט שלו, ברוס שלו, והוא כבר מתעצבן בתוך הסרט שלו, וכבר צריך כלום, וזה, תעזוב אותי. זה סיפור קיצוני. אנחנו כולנו כאלה. כולנו כאלה. חוץ ממכם, זאת אומרת, אני, כל העולם כולו. מספרים על שני יהודים שהגיעו לבית הכנסת. נפגשים בבית הכנסת. אחד שואל את החבר שלו, איפה היית אתמול? אז יש את המחשבה האוטומטית של הנשאל. למה הוא שואל אותי איפה הייתי אתמול? הוא חושד בי שלא באתי לבית הכנסת, התפללתי בבית ככה אחרי צהריים. הוא חושד בי. תמיד חשבתי עליו שהוא ככה שם לי עיניים ובודק אותי וזה. מה אכפת לו מה אני עושה בין האדם למקום? זה לא עניין שלו, מה הוא מתערב לי בחיים? כל זה במחשבות. זה נקרא, אני קורא לזה חשיבה אוטומטית. החשיבה האוטומטית שלנו. בוא נעצור רגע את החשיבה האוטומטית, נעביר את הכפתור לחשיבה רציונלית הגיונית. הוא רוצה בכלל לדבר איתי על נושא אחר, אז הוא רצה אתמול לדבר איתי שלא הייתי בבית הכנסת. הוא לא יודע שהתפללתי בבית בארבע אחרי צהריים, הוא לא יודע את זה. הוא פשוט חיפש אותי אתמול כדי להגיד לי משהו, אז הוא עכשיו שואל, איפה היית אתמול? זה שאלת פתיחה. בסדר? אבל המחשבה האוטומטית הזאת זה לא המחשבה הראשונית שאנחנו מכירים על עצמנו. היה לי חבר בישיבה, בישיבות זה מיטת סוכנות כזאת עם עץ, ברזל, בלי קפיצים, בלי כלום. מזרון כזה, כזה דק, הוא כזה קומבינטור, סידר לעצמו שני מזרונים. סידר, לא על חשבון אף אחד, מה אכפת לי? מה, למה לא? כמה ימים הוא איחר, לא הגיע אחרי שבת חופשית, ו... הוא מגיע, הוא מיד קולט, המזרון לא נמצא. נותן מבט מסביב, יש כמה חברים בחדר, רואים תחת המזרון של ההוא, יש כפול, הוא לקח לי את המזרון. מחשבה אוטומטית, הוא רוצה לגנוב לי את זה. הוא רוצה לחמוס אותי. עוד יגיד שזה שלו אחר כך, הוא יגיד שהוא לקח את זה מקום, לי יש סימן, אני הוכיח לו שזה שייך לי. וככה וככה וככה, ועד שהוא מתקרב למיטה שלו, הוא כל כך עצבני, הוא תופס את הסדין שלו מעין. לוקח את השמיכה ואת הקרית של החבר, זורק לפינה השנייה של החדר, סוחב את המזרון שלו מלמטה, שם, החבר מגיע, אומר, למה אהבת לי את הסדין? למה את המזרון הזה? לא, אני בסך הכל, אתה לא יודע מה שהיה, היה אחד שראה שתיים, רצה לקחת, אז נשמתי את זה כדי שלא יקחו לך, כי היה פה איזה אורח מחדר השני, וידעתי שלא רצית. את זה הוא לא חשב. מחשבה ראשונית, רע. מחשבה שנייה, אולי משהו אחר, אולי. שמעת שצילה חיתנה בת? לא שמעתי, היא לא שלחה לנו הזמנה. אתה יודע למה היא לא שלחה לנו הזמנה? היא לא סופרת אותנו. אנחנו לא בשבילה כלום. באנו פה לגור במושב באותו זמן שהיא באה לגור, ועכשיו היא הרימה את האף, התחברה עם המועצה, היא מהאי סוסייטי, מהאליטות. אנחנו בשבילה כבר לא פירמה, היא לא מזמינה אותנו לחתונה. תשמע, בני, אתה לחתונות של הילדים שלנו, אין להם עדיין ילדים, אתה לחתונות של הילדים שלנו לא מזמין אותם, את הזוג הנאלח הזה. עוברים כמה ימים, התברר שסך הכל הגברת הזאת הייתה שבוע ימים בבית רפואה לפני החתונה, וכל ההזמנות נשארו בבית, והיה בלגן אחד גדול. מה לעשות, כשעקרת הבית לא מרגישה טוב, אז הכל משתבש, ככה זה נראה. אבל מה אנחנו חשבנו מחשבה ראשונית? טק, רע. עכשיו אני בקצרה, זה נושא ארוך, אבל בקצרה אני שואל שאלה, אני מבקש מחילה מראש, עוד מעט ערב ראש חודש, מכל הצדיקים הנסתרים שאני לא מתכוון אליהם, אני מדבר על האנשים הפשוטים כמוני, כן? השאלה הנשאלת, למה אנחנו הרי, השם ברא אותנו, נשמה שבראת בי, תאורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אנחנו אנשים שנברנו עם טוב, עם כיוון חיובי. למה תמיד כשאנחנו נתקעים בחיים במשהו, וזה קשור עם מישהו אחר, זאת אומרת, יש איזושהי מערבולת או איזשהו קושי בחיים, ונתקענו, תמיד אנחנו דבר ראשון נפרש רע. למה? למה תמיד ההסבר שלנו יהיה רע? אני לא אומר שתמיד אנחנו תראו, יש למשל, עם אח שמו סטלין, היה קורא לאנשים ברחובות, היה אומר להם, אתה רואה את כולם פה? כולם פה חשודים. זאת אומרת, כאילו, כל בן אדם לתליה. כל אדם מועד לתליה. אם הוא לא כזה, הוא צריך להוכיח כל החיים שהוא נאמן למדינה. זה מחשבה חולנית. אני לא מדבר, אנחנו לא כאלה. אני מדבר כאשר אנחנו נתקענו כבר במשהו. משהו לא מסתדר. הבוס קורא, המנהלת, עכשיו זה סוף שנה, המנהלת קורא ואומרת, המורה דינה, אנחנו לא יכולים לתת לך שנה הבאה את כיתה A, בלית ברירה, את תצטרכי להיות בכיתה B. עכשיו, דינה הזאת היא שונאת לחנך ילדים קטנים, זה לא מתאים לה, היא רוצה כיתה A, ועכשיו, היא עושה לי את זה בכוונה. היא רוצה שאני אתפטר כדי שלא יצטרכו לתת לי פיצויים. היום זה לא יעזור, כי ככה או ככה נותנים פיצויים, אבל אני אומר, איזשהו תירוץ יש לה. היא רוצה שאני אתפטר מעצמי, היא רוצה... ויכול להיות שהמנהלת הזאת נמצאת באיזשהו מבוך אמיתי, ובגלל זה היא נותנת לה את כיתה ג', זה לא משהו אישי, אבל זה לא המחשבה הראשונית שלנו. אנחנו תמיד נחשוב קודם כל רע, ורק אחר כך טוב. אני יכול להאריך בזה עוד חצי לילה, אבל אלה שהבינו את מה שאני רוצה, הבינו. עכשיו השאלה שלי, למה זה ככה? ב-99% מתגלה לאדם שהמחשבות הראשוניות שהוא חשב הן מחשבות של טעות. ב-99% זה קורה. ועם כל זה, אנחנו עדיין הולכים אחרי האחוז הזה ברוב הפעמים. אני שואל, למה? מה? אנחנו עברנו חלילה שואה שאיבדנו את האמון בכל האנשים וכל... למה? האנשים אוהבים את הרע. סוד החיים, אני הולך לגלות לכם, למה האנשים כל כך... איך אומרים? לרע. טובות, הוא יושב שעתיים עם הפרון בפה. אני אגיד לכם ככה, בחסידות כתוב ככה. בתחילת התורה מתחילה בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושר על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. בוא נקרא לצורך הדוגמה לרע תוהו. תוהו ובוהו וחושך, נקרא להם רצף של מושגים של שלילה. ויאמר אלוקים יהי אור, טוב. האור זה טוב. בואו נתייחס לזה ככה. העולם כולו היה דף חלק. על הדף החלק הזה התחיל מבנה הבריאה. מה מבנה הבריאה? שמש, ירח, כוכבים, תדשי הארץ, דשא, בעלי חיים, בני אדם, בונים, יסודות, מדינות, עניינים. מה היסוד של העולם? תוהו ובוהו. זה הדף הכלה. חושך ותוהו ובוהו זה היסוד של העולם. אני עדיין, זה לא הסוף עדיין. תוהו ובוהו זה חושך. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני, זה חושך. זה ההפך מהאור והטוב. ויקרא אלוהים, הטוב זה אור. בסדר? עכשיו, היסוד של העולם זה חושך, ומהחושך הלך וצמח אור והתפתח, מתפתח והלך וגדל. האדם מורכב מארבעה יסודות. ארמה, אש, רוח, מים, אפר. מה היסוד הכי דומיננטי באדם? אפר. וההוכחה שכתוב בפסוק, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. למה לא אומר כי אש אתה ואל אש תשוב? האפר זה הכי דומיננטי. אבינו מלכנו זכור כי אפר אנחנו. כן, אפר זה היסוד של האדם. עכשיו, מה כתוב בספר התניא בתחילתו על יסוד האפר? באיזה תכונות נפש הוא מביא את האדם? עצלות ועצבות. בוא נשים רגע את העצבות בצד, כי לא עליה אני מדבר עכשיו. עצלות. מה עושה העצלות לאדם? מה היא עושה במובן המעשי? אני קורא לזה בשתי מילים קיצורי דרך. האדם מערס הבריאה מחפש קיצורי דרך. מתי שאפשר? עזוב אותך, שתיים בלילה אף אחד לא יראה, אני נכנס בעין כניסה. כי זה יותר קצר. הוא לא חושב על הדלק. זה לא חסכנות. בוא נקצר את הדרך. נכון? זה הדרך של הטבע של האדם. עכשיו שימו לב, אם הוא מקצר את הדרך, לאן הטבע המוחי של האדם לפנות? לתשובות הארוכות, המסובכות והעמוקות, או לתשובות הקצרות והמהירות? הקצרות והמהירות. הטבע, אני לא אומר. טבע ראשוני, יסודי. טבע ראשוני של האדם, מפני שהוא עצלן, זה לחפש תשובות קצרות. קיצורי דרכים זה לא רק בעין כניסה גשמית, אלא זה גם קיצורי דרכים מחשבתיים. אתה בא לבן אדם, שואל אותו שאלה, הוא עונה לך תשובה. שואל אותו, אבל מה יקרה במקרה כזה? עזוב אותי ממה שיקרה, זה לא קרה, נכון? עכשיו זה בסדר. זה גמרנו. זה נקרא מחשבה של קיצור דרך. אל תבנה לי עכשיו. עזוב אותי, לכשיבוא אני אחשוב. אל תטריד אותי, אל תעמיס עליי עכשיו. הוא אומר לו, בסדר, אבל אולי גם עכשיו זה הרעיון שלך הוא לא טוב, כי אתה לא בדקת אותו מכל הצדדים. עזוב, זה מה שעכשיו על הלשון עומד לי, זה מה שאני עושה. ככה זה הטבע הראשוני של האדם. קיצורי דרכים, בואו ניתן לזה כותרת. עכשיו, שימו לב טוב, נחזור ליסוד הראשון של האדם, שזה עולם התוהו, זה היסוד, החושך זה היסוד הראשון. הוא נמצא עכשיו באיזושהי שאלה, באיזושהי בעיה, הוא צריך פתרון. מישהו בא, תקע לו את המכונית. הוא רואה עכשיו שריטה. מה הוא יחשוב? דבר ראשון, את החשיבה של עולם התוהו. כי עולם התוהו זה היסוד שלו, זה הקיצור דרך. מהו עולם התיקון? כמה צריך להשקיע בעולם התיקון כדי שיהיה פה מדינה? לכו לדרום. ותראו כמה שטחים של קילומטרים יש לנו שם, שאין שם כלום. למה? מדבר. מכיוון שאומרים לך, אין תשתיות. לא שווה למדינה, אין כסף לתשתיות. היו יכולים ליישב שם בדירות בזול וזה, אבל אין תשתיות. זה לבנות, לבנות, תיקון, לוקח הרבה זמן. להרוס, קצר ומהר. פצצה אחת, ירושימה נופלת, הופכת עיר שלמה. גמרנו. זהו. נגמר. לבנות את העיר הזאת 20 שנה לא יספיק. כי זה הסוד. הסוד של החיים, כל בנייה תהליך. כל דבר אמיתי לוקח זמן. ככל שהוא לוקח יותר זמן, הוא יותר אמיתי. הוא סימן שהוא יותר מהותי. כל דבר שהוא מהיר, אהבה ממבט ראשון. קליק, טק, טק, הקליק הזה נגמר באותו מהירות שבה הוא עלה. בין לילה צמח אני אומר לילה בכוונה, זה תשת חושך ולילה, בוא תרמוס כל חי תויה. בין לילה צמח ובין לילה נבל. זה ככה, בשנייה אחת. מה שאין כן, האהבה האמיתית זה עבודה, זה השתדלות, זה שנים, זה השקעה. זה כמו דבר שאתה מטפח אותו. זה כמו דבר שאתה צריך להשקות אותו. זה תיקון. כל דבר שהוא מהיר, אינסטנס קוראים את זה. כל דבר כזה כזה, דור האינסטנס אנחנו. אנחנו דור התוהו. זאת אומרת, העיניקה של האינסטנס זה דור של תוהו. המהירות היא תוהו. והאיטיות, האיטיות המחשבתית היא תיקון. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אני מבקש מכם רק אל תגידו לי מיד לא. לא מבקש מכם את הארנק. לא את הארנק אני מבקש. אני רק... דבר אחד, אל תגידו לי לא. אנחנו מהירים בכל דבר. טק, 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 מכונת... העמדתי מכונה. טק, 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 אוכל. 20 דקות אני מכינה שבת בשעת לחץ. טיק, טק. יש דבר אחד שבו אנחנו עדיין נוסעים על סוס ועגלה. מה? תיקון הנפש. אנחנו יכולים לנסוע לארצות הברית ב-12 שעות, להעביר את הגופה שלנו מכאן לכאן. אבל לשנות את הנפש שלנו, המטוס לא עושה את זה. המהירות של הסילון לא מצליחה. עדיין אנחנו צריכים לעבוד שלב אחרי שלב, כדי לבנות משהו אמיתי בנפש. אנחנו עדיין נמצאים פעם. הנפש לא התקדמה. הנפש... מלפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, זה אותה נפש כמו היום. היא צריכה עבודה כדי להתקדם. באה תורת החסידות ואומרת, לא יעזור לכם כלום. כשאני אומר לכם, אני מתכוון לעצמי. לא יעזור לכם כלום. אתם תצטרכו לעבוד, ופסיעה אחרי פסיעה, ושלב אחרי שלב, וכל המהירות שאתם תעשו לא תצליח לקדם אתכם בכלום. אתם יכולים לראות אדם חכם, גאון, שכל בשמיים ומידות בארץ של תינוק בן 3. ולמה זה ככה? רק בגלל הנקודה הזו שהטבע של האדם זה עצלות, הוא נוטה לתשובות קצרות, הוא נוטה להגיע במהירות לפתרון, והפתרון האמיתי רחוק ונעלם ממנו. יש להאריך בזה עוד, מי שהבין את הקוד הבין, אני רוצה להתקדם להסביר את השלב הבא. חבד, כל עניינה להילחם בזה. חבד, אני לא מדבר רק כחסידות, אלא כשיטה לתיקון הנפש. כל עניינה של חבד זה להילחם בנקודה הזו. חבד, שמעתם פעם על המושג שעון חבד? למה? למה, 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 למה שעון חבד? תמיד זה באיחור. אני במקרה לא כל כך חבד בתחום הזה, אבל ב, 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 שעון חבד זה תמיד איחור. מאיפה זה נולד? אני רוצה להגיד לכם שהשורש של זה הוא לא מכוון, אבל השורש של זה הוא מאוד מאוד עמוק. המאמרים הכי הכי עמוקים של חסידות חבד נקראים בשם המשכים. שמעתם? המשך, המשך. זה יכול להיות המשך של 60 מאמרים. 70 מאמרים וגם של כמה מאות מאמרים מי שכתב אותם חשב על רעיון אחד עם רצף ושכל מאמר הוא אמור לבנות לך משהו בשכל כדי שתגיע בסוף למסקנה שאותה הוא רוצה. אני רוצה לומר לכם שכדי ללמוד את זה זה עבודת חיים, וכדי לראות את הקשר בין מאמר למאמר ואת המבנה זה קשה וקשה מאוד. ואני שואל שאלה פשוטה. תביא לי משהו יותר קטעים, קיצורים, עניינים. זה היה יותר משווק. אז כאילו, למה הם עשו כל כך את העריכות הזאת? אני רוצה להגיד לכם, מה מסתתר מאחורי זה לעניות דעתי. זאת אומרת, אני לא שאלתי אותם מראש, אבל יש כאן איזושהי מטרה. המטרה היא לגרום לקורא להבין שהעסק לא פשוט. שואלים אותך שאלה קצרה, ועל השאלה הזאת אתה צריך לקרוא בין מיליון לשני מיליון או שלוש מיליון מילים. וכל כל 7-8 שורות אתה צריך להבין את הקשר שבין ה-7-8 שורות הקודמות ל-7 שורות הבאות, ולשבור את הראש על זה, ולפעמים לסגור את הספר וללכת קדימה ואחורה ולהסתכל קצת על נוף כדי לקבל השראה, להבין מה הולך פה, מה קורה פה. וכולי היי ואולי. מה זה נותן לאדם בסוף? זה מכניס לאדם לתודעה שלו דבר אחד, שאין קיצורים. אין תשובות קצרות. התשובות הן ארוכות. השאלות אולי הן קצרות, אבל התשובות הן ארוכות. החיים הם יותר מסובכים ממה שאתה חושב. כשרוצים להבין דבר על בוריו, צריך להתייגע. מה זה עושה לאדם? זה עושה לאדם שפעם הבאה שיבוא היצר הרע, ויהיה לך אפשרות לתת תשובה שקוראים לה אוטומט, או לתת תשובה שקוראים לה חשיבה רציונלית, אתה כבר תתרגל קצת יותר לחפש את החשיבה הרציונלית. אתה לא בא לאחד שמתחיל ללמוד מאמר והוא קורא אותו בפעם הראשונה, אתה אומר לו, אז מה הפירוש פה? אז איך זה סותר לזה? אז איך זה לא סותר? הוא אומר, תשמע, אני עד שאני לא קורא 10 פעמים, אני לא מתחיל להבין אפילו. מה זה עשה לו? שהוא קולט באיזשהו מקום שהמוח, כדי לבנות את הדבר, צריך נטבח על נטבח, והוא נאלץ להבין את זה, והוא לא יכול אחרת. זה אימון לנשמה. זה בדיוק... ולמה אני מביא את הספר הזה כדוגמה? כי בדף גמרא זה לא נמצא. כל המושגים שם הם מוחשיים. אז אם יש לך ראש טוב, אתה יכול לרוץ עם מושג אחד אחרי השני, ואתה יכול לגמור אותו מאוד מהר, אם יש לך ראש חזק, אתה רגיל בלימוד. ואילו בלימוד החסידות זה לא ככה. אתה רוצה להבין טוב? כי המושגים הם מופשטים, אתה צריך גם לצייר אותם, והיה עליו עוד. אתה היית שם בעולם האצילות פעם? אולי אתם הייתם, אני עדיין לא. אז אני צריך לצייר את עולם האצילות, ועליו לבנות את זה ולבנות את זה, ואז לקבל את הפרצוף השלם, ואז להבין סוף סוף מה החידוש של בעל המאמר פה על הנושא הזה של האצילות, מה הוא רוצה לחדש, ואחר כך בסוף גם לחשוב איך זה יורד לנפש האדם. כל זה מצריך המון המון מחשבה, גם לגאון הגאונים. גם אדם שיש לו מחשבה זריזה ביותר. הוא צריך המון המון עומק, והמון המון איטיות, מבניות. וזה לא בסתם. אני יכלתי, יכלו רבותינו נשיאנו בכוח הכישרון שלהם, בכוח האלוקות שלהם, לתמצת את המאמרים ולסכם אותם ולהביא לך אותם בצורה הרבה יותר כלילה. למה הסיבוך? זה מכוון. זה בכוונה תחילה עשו את זה. לא בשביל שמישהו שלא ראוי לא ילמד, שילמד, אבל שידע ש, איך אומרים? לא מה שחשבת. כשאתה גומר את המאמר, אתה רק מבין בפעם השנייה והשלישית שמה שקלטת בראשונה זה כלום. ומי שלא עבר את החוויה הזאת אולי לא מבין על מה אני מדבר, אבל אתם יכולים להאמין שזה באמת ככה. כשאתה קורא דברים אחרים, דברים מוחשיים, זה הרבה יותר זריז. אדם כישרוני זה זריז. פה הכישרון לא יעזור. כמעט ולא יעזור. אתה עדיין תתקע, והמסר, האריכות הזאת, זה להחדיר לך באיזשהו מקום שיש עניין באריכות לכשעצמה. ואז אתה תתחיל לחשוב באריכות. כשתתחיל לחשוב באריכות, המידות שלך יהיו מתוקנות. ועבדתם מהרה. למה? אבל אני מבין מצוין, אני מבין מהר. אתה מבין מהר, אבל אתה לא חושב באריכות. אתה לא חושב באריכות, אז המידות שלך לאן הולכות מיד? לרע, לטוב, זה המחשבה הראשונה, זה הכי קצר. הדרך הכי קצרה לשם. וזה אני, כל חבד זה להוציא אותך מהחשיבה של הדרך הקיצור, ולכן זה כתוב בתחילת התניה. התניה מיוסד על דרך ארוכה שהיא קצרה. דרך ארוכה. אתה צועד צעד אחרי צעד קילומטרים. אבל זה קצר, כי בסוף הגעת.